אתם עם SBS בעברית. שלום, כאן איזימן מישראל, ואני כאן עם עוד רבע שעה של מסע היסטורי לאחור, אל אירועים שהתרחשו השבוע הזה לפני שנים. בין היתר נדלג בין אירועים שהראו בשנים עגולות לאחור, לפני 100 שנה, לפני 40 שנה, וגם נגיע לאירועים אחרים בולטים ממהלך ההיסטוריה המוקלטת, ולאו דווקא בשנים עגולות. נצא לדרך לזמנים רחוקים. תחילה אני מבקש להחזיר אתכם 100 שנים לאחור בדיוק אל השבוע הזה בשנת 1925. דייטון, טנסי, עיירה מנומנמת בארצות הברית, ריכזה אליה את נציגי העיתונות, הכתובה בעיקר, אבל גם את נציגי תחנות הרדיו הבודדות שהחלו לשדר באותם הימים. הסיבה, ג'ון סקופס, מורה בבית ספר מקומי, לימד את תורת האבולוציה של צ'רלס דרווין. הוא לימד בניגוד לחוק שנחקק באותה שנה, שאסר על מורים להזכיר שיש תיאוריה אחרת, חדשה לזמנה, על התפתחות המינים. המשפט משך את התקשורת כי הפגיש באולם הדיונים שיצא אל חצר בית המשפט שתיים מהדמויות המוכרות באותה תקופה, ויליאם ג'נינגס בריין, פוליטיקאי ומטיף דתי שייצג את התביעה, ומולו עמד קלרנס דרו, אגנוסטיקן ועורך דין מפורסם שייצג את ההגנה. 8 ימים ערכו הדיונים, ובסיומם, על אף נאום מרשים וחקירה צולבת של דרו, הורשה סקופס המורה ונידון לכנס. 10 שנים אחרי המשפט הציג יומן קולנוע את הסיפור של המשפט שבו עמדו זה מול זה דת ומדע.
Whether a man was descended from the monkey or just making a monkey out of man was fought in a courtroom that challenged the truth of the Darwin theory of evolution. The existence of man in the prehistoric world was denied, for according to the Bible life began with Adam and Eve. An atmosphere of carnival invaded the sleepy little town of Dayton, Tennessee, as signs and demonstrations ballyhooed the conflict between religion and science. As the world waited, hundreds jammed the courtroom to see if man's intelligence and belief could be controlled by law. The giants of legal oratory, Dudley Field Malone and Clarence Darrow, defended John Scope's beliefs before the world.
זה היה קרב של מילים, אמר הקריין, והעניין התקשורתי היה גדול עד כדי כך שהמשפט יצא מהאולם אל החצר של בית המשפט. ושם רבים צפו בדיונים, היה שם כאמור גם המיקרופון בפעם הראשונה. והמיקרופון הקליט דיון משפטי מעמיק, תיאורטי והיסטורי. וזה היה, הוסיף הקריין, קרנבל משפטי. מה שבטוח, העיירה דייטון עלתה למפה, וכמעט לא היה איש בארצות הברית של אז שלא שמע את השם וידע לשייך את העיירה הזאת לפרשה שהסעירה את עולם המשפט בקיץ 1925. בית המשפט כאמור מצא שהמורה השם, אבל עיתון מקומי שילם את הכנס, דולר אחד. הנה עוד יומן קולנוע מאז, עדותם של שני עיתונאים שהיו שם.
John Scopes, a young teacher of Tennessee, had taught, contrary to state law, Darwin's theory of evolution. The Tennessee country people believed this was contrary to biblical doctrine. And Scope's trial got worldwide publicity, with the Tennessee fundamentalists lined up against the liberals and intellectuals of America. William Jennings Bryan, old and full of oratory, defended the beliefs of the fundamentalists.
After the closing remarks, Judge Ralston charged the jury, and they retired for their deliberations on a verdict. On the day of the announced decision, the two opposing sides waited calmly in the courtroom. The jury foreman, Captain Jack Thompson, delivered the verdict of guilty as charged. The encounter in Dayton, Tennessee, had solved a basic struggle of thinking and education in the modern day world.
משפט הקופים, 5 ימים אחרי תום המשפט נפטר ויליאם ג'נינגס בריין, התובע. האיש היה מוכר כי 3 פעמים היה מועמד לנשיאות מטעם המפלגה הדמוקרטית. ושלוש שנים גם היה מזכיר המדינה. על אף שהיה איש המפלגה הדמוקרטית, היה נוצרי דוק, ולכן תמך בחוקים מקומיים שעשו על לימודי אבולוציה. קלרנס דרו, עורך הדין של ההגנה, שאל אותו שאלות נוקבות מאוד, שמענו השבוע לפני 100 שנים. מכאן על השבוע בשנת 1937, זה מחזיר אותנו עכשיו 88 שנים לאחור. את הכותרת הגדולה של השבוע הוא עשתה אז טייסת, הטייסת האגדית, האישה החלוצה בתעופה, אמיליה ארהרט. יומן קולנוע הוקדש לאירוע שבו טסה אל הלא נודע ונעלמה. הוצגו בו תמונותיה האחרונות, כולל ההמראה שממנה לא שווה, השבוע בשנת 1937.
Only a short time ago, Amelia Earhart checked over every detail of her $80,000 flying laboratory in preparation for her round-the-world flight. This was to have been her greatest achievement, a sky dash of 28,000 miles. With her husband, George Palmer Putnam on right, she discussed the hazardous course, which had been plotted for her by Fred Noonan, the navigator who embarked with Miss Earhart upon this great flight, a flight which was to have marked her retirement to aeronautical research. Then to a waiting world came news of disaster as the plane failed to reach tiny Howland Island in mid-Pacific. A British freighter, the Coast Guard, and the Navy sped to the search. The battleship Colorado steaming out from Honolulu under forced draft. From California, the aircraft carrier Lexington, with 3,000 men and 72 planes aboard, races into the distant Pacific to join the greatest searching party in the history of aviation.
אז היה חלק מטיסתה מסביב לעולם, כמובן במושגים של אז, זו הייתה טיסה במקטעים עם עצירות בתחנות שונות, בין היתר לצורך תדלוק ומנוחה. לצידה בתא הטייס ישב נווט שהיה אמור לסייע לה בניווט, שעה שהיא עסקה בהובלת המטוס. בכתבה שמענו על מטוסים רבים שיצאו לחפש אותה, אבל היא לא נמצאה. ארהרט והנווד פרד נונן הבריאו מגיניה החדשה שבה נחתו יומיים קודם לכן. היעד הבא שלהם היה אי בלתי מיושב צפונית לקו המשווה במרכז האוקיינוס השקט. על פי עדויות הם נראו מעל אי אחר במרחק של כ-1,300 קילומטרים מנקודת היציאה. אבל, ועדיין לא ברור לחלוטין מה קרה, היא לא הגיעה אל היעד. היא אמנם שדרה מהמטוס מידע כאילו ראתה מלמעלה את האי שאליו כיוונה, אבל כנראה הנווט והיא סברו שראו את האי, ובעצם ראו עננים נמוכים שיצרו צללים של אי. על כל פנים, בסופו של דבר הקשר עבד, ושמענו בסיומה של הכתבה של יומן הקולנוע, שכלי טייס וספינות יצאו לחפש אותם, אבל הם לא נמצאו, עד היום. הנה עוד קטע קצר מיומני קולנוע של הימים ההם.
Around the world, Lady Bird and her crew. Ready for an adventure that nobody has ever tried before. Amelia Earhart, out to circle the earth at the latitude of the equator. And that's the earth's greatest circle.
Amelia Earhart, הטיסה האחרונה, שממנה לא שווה, היא הייתה בת 40 כאשר נעלמה והותירה הרבה מסתורין השבוע בשנת 1937. מכאן נדלג שלוש שנים קדימה, אני עוצר את שעון הזמן, בדיוק השבוע לפני 85 שנים. זה היה השבוע שבו החל הקרב על בריטניה. המאמץ הצבאי האדיר של הבריטים לעמוד מול מתקפות של גרמנים מהאוויר, בעיקר על לונדון ובכלל על דרום אנגליה.
As for the defense of Britain against invasion, it's understood that plans for a very hot reception of the invader are complete. The Nazis are supposed to have got here by air or some other means, and the mobile columns are onto them like lightning. The famous Bren carriers might well prove their value in swift action like this, while the field guns blaze away at enemy formations. As several Germans have said in the past, there are many ways into Britain, but there's only one way out of it.
יומן קולנוע ראשון מהשבוע בשנת 1940. יומן קולנוע אחר הביא את התמונות גם מפריז ומצרפת. שם עמד היטלר וצפה אל האי הבריטי. ובעיניו התאווה להגיע גם לשם. הקרב על בריטניה.
Now Adolf Hitler stood just as Napoleon had stood more than 100 years before and looked across the English Channel to the one fighting obstacle that stood between him and world domination. The chalk cliffs of Britain rose sheer and white out of the choppy waters. And beyond, a little island smaller than the state of Wyoming. Crush that little island and its stubborn people, and the way was open for world conquest. It was time for the main event, the Battle of Britain.
הקרב על בריטניה ושמענו החל אחרי שישה שבועות מאומצים של הכנה בפיקוד הגרמני. מרבית הקרבות התחוללו באוויר בין מטוסים בריטים שיצאו לירט את המפציצים הגרמניים אשר הגיעו להפציץ מטרו בבריטניה, לבין מטוסי קרב גרמניים שליוו את המפציצים. מטרת הגרמנים הייתה להביס את חיל האוויר הבריטי כדי להביא את בריטניה לחתימה על שביתת נשק או כדי להשיג עליונות אווירית שתאפשר להם את ביצוע מבצע ארי הים, הפלישה הגרמנית המתוכננת לבריטניה. למרבה השמחה, המערכה הסתיימה בכישלון גרמני והעליונות האווירית הגרמנית מעולם לא הושגה מעל שמי בריטניה. נזכיר שמה של המערכה, הקרב על בריטניה, ניתן לה על ידי וינסטון צ'רצ'יל, ראש ממשלת בריטניה. בנאומו זו הייתה שעתם היפה ביותר. אני משער שהקרב על בריטניה עומד להתחיל, והוא התחיל, כאמור, השבוע הזה בשנת 1940, ונמשך עד 31 באוקטובר, 16 שבועות ויומיים שבהם עמדה בריטניה מול בליץ גרמני ולא נפלה. ועכשיו במעבר חד אלינו ואל השבוע בשנת 1965. באולם אלהמברה ביפו הועלו הצגות הבכורה של כנר על הגג, ובעיתונים הסבירו על מה מדובר, מחזה מוזיקלי על פי סיפורי שלום עליכם. הצגת הבכורה המתוקשרת הייתה בדיוק השבוע, לפני 60 שנה. הראשון שגילם על הבמה בישראל לדמותו של טוביה חולב בהפקה הזו של גיורא גודיק היה יוסף בומבצור.
ריבונו של עולם, הרבה עניים מרודים בראת בעולמך. כמובן, אני יודע שזה לא בושה להיות קבצן, אבל מצד שני זה גם לא כבוד כל כך גדול. אז מה כבר היה נורא כל כך לו היה לי איזה אוצר קטן? לו הייתי רוטשילד, כל היום הייתי בדבם, לא הייתי איש עשיר.
כנר על הגג וטובי הראשון אצלנו, יוסף בומבצור. אחרי 200 הצגות עלה לבמה שמואל רודנסקי, והוא אולי הזכור ביותר בתפקיד הזה. עדיין על הבמות, השבוע לפני 40 שנה בדיוק נערך בשני מקומות בעולם מופע התרמה הענק שנקרא Live Aid, מופע התרמה למען נפגעי הרעב באתיופיה. את האירוע יזם הזמר האירי בוב גלדורף, והוא נערך באצטדיון ומבלי בלונדון וגם באצטדיון JFK בפילדלפיה. ובמופע שעבר באמצעות לוויין ליותר ממיליארד וחצי בני אדם, השתתפו אומני הרוק הגדולים של אז. זכורים במיוחד חברי להקת קווין בוומבלי בלונדון. על הבמה בלונדון ובצד השני של האוקיינוס הופיעה להקת הביץ' בויז נערי החוף, שנחשבו אז הזקנים שבחבורה. אחרי הכל הם היו אז 20 שנה לערך אחרי ההצלחות הגדולות שלהם, והם משכו את הקהל למופע בפילדלפיה. Live Aid, השבוע לפני 35 שנים, מופע שהכניס למען המטרה משהו כמו 150 מיליון פאונד. השבוע לפני 40 שנה בדיוק. השבוע בדיוק בשנת 1969 ספג עולם הפופ והרוק אובדן גדול. ובדיוק בשלושה ביולי, שנתיים אחר כך, עוד מכה. הראשונה הייתה מותו של בריאן ג'ונס, הגיטריסט של האבנים המתגלגלות, הרולינג סטונס. בתחנות רדיו בעולם אמרו אז ששני שותפיו, מיק ג'אגר וקית' ריצ'רדס, היו חייבים לו, לג'ונס, הרבה מההצלחה שלהם. בריאן ג'ונס נחשב הילד הרע שחי, כך אמר מישהו, ברמה הגבוהה ביותר של דקדנטיות שמישהו הכיר. הוא אכן זכה לאושר ולתהילה, אבל היה שקוע עמוק בסמים, ובשנה האחרונה בחייו התקשה לתפקד. סופו בא לו בבריכה שבביתו, שבה טבע כשהוא שיקור. כך נשמעת הכרוניקה בחדשות בטלוויזיה הבריטית.
About midnight, Jones went for a swim with his Swedish girlfriend, Anna Volin, and another friend, Mr. Frank Thorogood. After a time, Mr. Thorogood and the girl went back to the house. When they returned, they saw Jones at the bottom of the pool, and they pulled him out.
Here in Hyde Park, London, a memorial for Rolling Stones guitarist Brian Jones is getting underway. The concert is being called a tribute to Jones, who died in a tragic pool accident at his home in Sussex.
ובתמונות בכתבה ששמענו את פס הקול שלה, נראו המעריצים העצובים. האיש שעולם הפופ חייב לו את הקמת האבנים המתגלגלות, סימן דרך, אחד הבולטים בהתפתחות המוזיקה בעולם כולו. ובאותו יום ממש שנתיים אחר כך, עוד אבדה לעולם הפופ והרוק. באותו היום, שנת 1971, מת בפריז ג'ים מוריסון עקב כשל בליבו. מוריסון, הסולן של להקת הדלתות, היה מוזיקאי, משורר, זמר, סופר ובימאי קולנוע. עד היום הוא נחשב אחד הזמרים והמוזיקאים המשפיעים ביותר בעולם הרוק. וברור שהסיבה למותו הייתה מנת יתר של הרואין, כשהוא בן 27. עוד אחד ששייך למועדון ה-27, שבו אומני פופ הלכו לעולמם בדיוק בגיל הזה. זהו, ועד כאן המסע השבועי שלנו לאחור, יומן חדשות היסטורי של אירועים בולטים שקרו השבוע לפני שנים. אני אהיה כאן שוב בעוד שבוע עם תזכורת היסטורית חדשה ישנה לאירועי השבוע הבא לפני שנים. כאן איזי מן מישראל, שבוע טוב.
עקבו אחרינו והפיצו אותנו דרך דף הפייסבוק שלנו.